הגאון רבנו אליהו מווילנה, הגרא, מאור גדול שלא סתם קראו לו הגאון, כמו שלפעמים עושים אינפלציה של תארים וקוראים לכל מיני אנשים בשם גאון. הגאון רבנו אליהו מווילנה היה בשיעור קומה של הגאונים, לכן גם כתבו בתחילת בשער של הספרה והיו כותבים רב היי גאון רבנו אליהו מווילנה, כמו על שם רבנו היי גאון שהיה אחרון הגאונים בבבל. מה מיוחד באישיותו המיוחדת של הגאון מווילנה, מלבד היותו גאון כמפורסם שבגיל 4 הוא כבר היה עוסק בתלמוד, ושכבר בגיל הבר מצווה כבר לא היה מי שילמד אותו, שום גאון לא יכול היה להשתוות אליו, והיה נחשב מאוד מצד כישרונו הלימודי, הן בחריפות והן בבקיאות. אבל המיוחד זה התפקיד ההיסטורי שמילא הגאון מווילנה. קודם כל בתחום ההלכה. בתחום ההלכה אנחנו רואים שהגאון חש במצב של הידרדרות מסוימת של ההלכות שהתרחקו ממקורן. מה פירוש הדבר? כאשר האדם שואל את עצמו מה ההלכה, אז הוא רואה באיזשהו ספר קיצור, שבעצם הביא דבריו של אחד מנושאי הכלים של השולחן ערוך, כשהשולחן ערוך בעצמו הביא מדברי הטור, שהביא מדברי הראשונים, שהביא מדברי הגאונים, שהביאו מדברי התלמוד והמשניות, והמקור הקדום, הפסוק לפעמים, נעלם לגמרי מאחורי הרמה של תקנות וחששות וגזרות וחומרות וכו'. הגאון השתדל מאוד, וזה הדבר הזה בא לידי ביטוי בפירושו, בביאור שלו לשולחן ערוך, לשוב אל המקורות היותר ראשוניים של ההלכה, ולהראות כיצד לפעמים הלכה שנחשבה לדבר שולי, לאיזו תקנה מאוחרת, בעצם זו משנה מפורשת, או ברייתא, או תוספתא, ולפעמים גם פסוק מפורש, כך שבעצם הגאון מחבר את האחרית עם הראשית, ודאי זו אחת מזכויותיו. בנוסף לכך, הייתה לו התרחקות מאוד גדולה ממה שאחר כך הפך להיות כביכול אופנתי אצל תלמידיו, מהפלפול. הגאון היה בעל סברה ישרה, לא מפולפלת. בנוסף לכך, הגאון ידוע במלחמתו הגדולה נגד תורת החסידות ומנהיגיה. כדי להבין באמת את הסיבה להתנגדות הזאת, צריך להבין את הרקע ההיסטורי. הרקע ההיסטורי של זמנו של הגאון, המחצית האחרונה של המאה ה-18, זאת הייתה תקופה שעדיין שרידי השפעתה של השבתאות היו גדולים בעולם, והסכנות הרוחניות הנלוות לשבתאות, למשיחיות בלתי מבוקרת, כל הדברים האלה הצריכו עמידה חזקה על הלימודיות, על כללי ההלכה, ועל במידה מסוימת של שמרנות שמצילה מפני כל מיני כיוונים, שאחריתה מישורם, ומקובל לומר שגדולי החסידות הודו לגאון מווילנה על התנגדותו, כי היא בעצם שמרה עליהם מהידרדרות. אינני יודע אם הסיפור הזה הוא אמיתי אם לאו, אבל אף על פי כן כך מספרים. בנוסף לכך, הגאון היה גאון גם בתורת הסוד. ספריו בתורת הקבלה הם מן העמוקים ביותר, ולפעמים אף יכול להעיז, יכול להרשות לעצמו לחלוק על גדול המקובלים על האריזל בפרט זה או אחר. בנוסף לכך, הגאון חי בעידן של סיום התקופה של האוטונומיה המשפטית של העם היהודי וראשית האמנציפציה. הגאון חש שברגע שמגיע האמנציפציה, האוטונומיה המשפטית של העם היהודי בגולה מסתיימת, ואז יש סכנה של התבוללות ממשית. ייתכן שהדבר הזה קשור לתחושה שלו שהגיע הזמן להתחיל את הגאולה באופן מעשי, והוא שולח את תלמידיו לארץ ישראל כדי לבנות מחדש את היישוב האשכנזי בירושלים מסביב לבית כנסת החורבה, ומתוך כך הוא מתחיל גם את התהליך הציוני. כך שמהגאון מווילנה מתחילים מספר דברים חשובים, ביניהם התהליך הציוני הממשי, כמו כן גם הקמת הישיבות בתור העתודה הרוחנית שתספק את המנהיגות הרוחנית בעידן הגאולה. כך שהגאון מווילנה, אף על פי שכתביו לא זכו להדרה מסודרת בגלל שנתפזרו לכל עבר, מהווה את המאור הגדול של לימוד התורה, ושל שיבת ציון בימינו. שלום.